אנחנו ביום שלישי של בחוקותיי, פרק חבב, פסוק י'. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. אנחנו עדיין נמצאים באמצע הברכות הגדולות, שהם יבואו אם בחוקותיי תלכו וכו'. ורש"י מסביר מה הכוונה ואכלתם ישן נושן. הפירות יהיו משתמרים וטובים להתיישן. הפירות שיצמחו יהיו כל כך משובחים שאי אפשר ליישן אותם, לשמר אותם, ולהפך, הפירות השמורים הוא יותר טעימים מהפירות הטריים. שיהיה ישן הנושן של 3 שנים, יפה לאכול משל אשתקד. תבואה שלפני 3 שנים תהיה יותר טובה מאשר הפירות של שנה שעברה. ולכן, וישן מפני חדש תוציאו. מה זה הכוונה? אומר רש"י, שיהיו הגרנות מלאות חדש. והאוצרות מלאות ישן, האוצרות שזה המחסנים מלאים בפירות הישנים, והגרנות בשדה, הערימות שכרגע כתפנו מלאות בחדש, וצריכים אתם לפנות האוצרות למקום אחר לתת החדש לתוכן. זאת אומרת, אתם לא תאכלו את החדש, אתם מעדיפים לאכול תמיד את הישן כי הוא הרבה יותר טוב. את החדש אתם צריכים עכשיו להכניס לאוצרות, זה יהיה לכם, הבעיות יהיו רק איך להסתדר עם השפע הגדול הזה. פסוק י' ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. אומר רש"י ונתתי משכני, מה הכוונה? זה בית המקדש. ולא תגעל נפשי, מה הכוונה? אין רוחי קצה בכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אסלוד ממכם, אלא להפך, אתם תהיו כל הזמן קרובים אליי. עכשיו מסביר רש"י בכמה שורות את הפירוש המילולי של המילה תגעל עם עין. אומר רש"י ככה, כל גאילה לשון פליטת דבר הבלוע בדבר. כשיש לך דבר שבלוע בתוך דבר אחר ואתה רוצה להוציא את הדבר הבלוע החוצה, זה נקרא גאילה.
עגלה, עגלה
של כמו עגלת כלים, מה עושים בעגלה? להוציא את מה שבלוע. כמו מביא רש"י הוכחה שזה פירוש המילה גאילה, מביא רש"י מהפסוק מספר שמואל, כי שם נגעל מגן גיבורים. מה הכוונה? אז רש"י מסביר מה הכוונה שם בפסוק. לא קיבל המשיחה, המגן של הגיבורים נגעל. מה הפירוש? הוא פלט את מה שניסו למרוח עליו. מה ניסו למרוח עליו? אז רש"י מתפרט, שמושכין מגן של אור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת חץ או חנית, שלא ייקוב האור. אז היו מושכים על האור חלב מבושל שהוא פשוט יהיה חלק, וכל חץ שיפול מיד יחליק ויפול למטה. אז המגן שעליו מדובר שם בספר שמואל רוצה להגיד שהמגן לא קיבל את החלב אלא זה נפלט ממנו, אז הוא אומר כי שם נגעל מגן גיבורים. נגעל פירושו שהוא פלט. כשכתוב פה בפסוק י' ולא תגעל נפשי אתכם, פירושו שאני לא אפלוט אתכם, הנפשי לא יהיה קצה בכם. פסוק י' ב' והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אומר רש"י והתהלכתי בתוככם, מה הכוונה? אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני. התהלכתי בתוככם פירושו שעם ישראל יקבלו כזה גילוי אלוקי סמוך, קרוב ומופנם בתוכם, שהם ירגישו שהקדושה ממש חלק מהם. אומר רש"י, יכול לא תראו ממני, אולי בגלל קרבת יתר אז יהיה חסר משהו בעירת שמיים. תלמוד לומר והייתי לכם לאלוקים, עירה תהיה וביחד עם זה נרגיש קרבה גדולה ביותר. פסוק י"ג, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות. אומר רש"י, אני השם אלוקיכם, כדאי אני שתאמינו בי, שאני יכול לעשות כל אלה. כי הרי עד פה דיברנו על כאלה ניסים ונפלאות גדולים, מתחילת הפרשה דיברנו שיהיה מצב שאפילו אילני סרק יתחילו להוציא פירות, כל החיות הרעות יפסיקו להזיק, ויהיה ניצחונות במלחמה למעלה מדרך הטבע, הרבה דברים ממש מופלאים. אז אם יבוא אדם ויגיד, רגע, איך יכול להיות כאלה ניסים גדולים? אומרים, תאמינו לי שאני יכול לעשות כל אלה, שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים ועשיתי לכם ניסים גדולים. והדבר האחרון שבזה מסיימים את רשימת הברכות זה וישבור מוטות עולכם. הקדוש ברוך הוא יוריד מאיתנו את המוט, את העול השלילי, הוא ישבור מאיתנו וייתן לנו חופש מוחלט בכל עניינים גשמיים. מסביר רש"י את המילה מוטות. מהם המוטות הללו שהם נקראים העול שאותם הקדוש ברוך הוא ישבור? מביא רש"י משל. ידוע הרי הביטוי שאומרים על שור כשור לעול וכחמור למסוי. השור שהולך לעול, מה הכוונה? שהשור יוצא לעבודה שלו, לחרישה, אז שמים עליו את העול וקושרים עליו עם יתידות, עם רצועות, והרצועות צריך לראות איך הם יתפסו בעול ולא ישמטו. אז בקצה הרצועה שמים כזה יתד, שזה ברזל שהוא הולך לאורך, והוא תופס שהרצועה שנמצאת בתוך החור של המוט לא תוכל לברוח כי תפוסה ביתד. זה נראית לשונו של רש"י. מוטות, אומר רש"י ככה, כמין יתד בשני ראשי העול המעכבים את המוסירה, מוסירה הכוונה לרצועה, שלא תצא מראש השור ויתיר הקשר. כי אם זה יהיה משוחרר, אז הרצועה תברח מהראש של השור שהיא תופסת בעצם, כן, קונטרל את כל העול הזה, אז אם לא יהיה משהו שיתפוס, אז זה יתיר את הקשר. פירושו של דבר, או המוט זה הדבר שהוא שומר ותופס את אצל השור את החוטים עם העול. כמו, מביא רש"י דוגמה שהפסוק אומר בירמיהו, עשה לך מוסירות ומוטות. אז רואים שהמוט זה החלק שמתחבר למוסירה. מה זה המוסירה? זה הרצועות עול, הרצועה. קיביליה בלז. אז זה היתד, יתד מעץ. אז הקדוש ברוך אומר, וישבור מוטות עולכם. המוט הזה שהוא מעץ, והוא תופס את הרצועה שלא תברח, אני אשבור את המוט. במילים אחרות, הרצועה תשתחרר. כל העול, כל הקשיים, כל הבעיות שיהיו לכם, פשוט נשחרר את הדבר שתופס והכל מתבטל. קוממיות וקומה זקופה, זאת אומרת שלא יהיה יירה משום בריאה בעולם, כי אנחנו נרגיש שאנחנו הולכים צמודים בתוככם עם הקדוש ברוך הוא. מפה מתחיל רשימה של כל מיני פסוקים שהם נראים כמו כללות. יש כאן רשימה של ממתת כללות, למרות שמבואר בפנימיות התורה שכל מילה ומילה שכתובה שהיא נראית כקללה היא בעצם ברכה גדולה ביותר, רק הברכה היא כל כך מחופשת ונסתרת שבחיצוניות זה נראה כקללה, אבל האמת שבכל מילה פה יש ברכה. עכשיו נראה, אבל פשוטו של מקרא, מה מדובר.
רש"י
מסביר את... לא. לא. רש"י מסביר פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא זה כללות. ראיתי בפנימיות התורה מבואר שהכל עניינים של ברכות. אולי ניקח דוגמה אחת בסיום, כן. לראות איך פנימיות התורה מסביר דבר כברכה. כן. קודם כל נלמד את הדברים כפשוטו. פסוק י' ד' ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אומר רש"י, ואם לא תשמעו לי, אנחנו זוכרים שהתחלנו את הפרשה ואמרנו אם בחוקותיי תלכו, אז רש"י הסביר שמה הכוונה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. פה בא בדיוק להפך, אם לא תשמעו לי, מה זה לא תשמעו לי? אומר רש"י, למה לא תשמעו לי? להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים. מדרש חכמים זה כינוי לתורה שבעל פה. על תורה שבעל פה שייך את הלשון תשמעו, לשמוע. כי תורה שבכתב אתה יכול לקרוא, תורה שבעל פה אתה צריך לשמוע באוזניים. אז כתוב, אם לא תשמעו לי, זאת אומרת, שלא תהיו עמלים בתורה, ולא תלמדו תורה שבעל פה, כי עיקר העמל בתורה גם, זה בעיון בתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב זה המילים כתובים, ואתה קורא אותם, אתה יכול גם לחזור עליהם בעל פה, לא שייך בזה כל כך עמל, כמו בתורה שבעל פה, שבזה שייך הרבה יגיע ועמל להבין את עומק הדברים. יכול לקיום המצוות, אולי הפירוש לא תשמעו לי, הפירוש מתייחס למצוות, שפשוט לא תקיימו את המצוות. אומר רש"י לא. כשהוא אומר ולא תעשו וגומר, שבחצי השני של הפסוק כתוב ולא תעשו את כל המצוות האלה, הרי קיום מצוות אמור, אז קיום המצוות כבר כלול. מה אני מקיים? אם לא תשמעו לי, אז מה נכלל בזה? להיות המילים בתורה. ומה התלמוד לומר לי? מה הכוונה? ואם לא תשמעו לי, לכאורה היה יכול להיות כתוב, ואם לא תשמעו, מה התוספת של המילה לי? אומר רש"י, אין לי, אלא זה המכיר את ריבונו מתכוון למרוד בו. אם לא תשמעו לי, פירושו שאתם יודעים ומכירים שיש בורא לעולם, ויש לכם כוונה מיוחדת לעשות נגד ולמרוד. מביא הוכחה רש"י, וכן בנמרוד, כתוב אצל נמרוד, גיבור צעיד לפני השם. מה הדגש לפני השם? שמכירו הוא מתכוון למרוד בו, מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון לעשות דווקא נגד. וכן באנשי סדום כתוב רעים וחטאים להשם מאוד. מה הכוונה רעים וחטאים להשם מאוד? מכירים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. זה הרבה יותר גרוע שאתה יודע ומכיר, ובכל אופן מתכוון לעשות בדווקא נגד. ולא תעשו, אומר רש"י, מה התוספת על אחרי ולא, אם לא תשמעו לי, אומרים ולא תעשו, מי שלא תלמדו לא תעשו. זה המשך מזה, הרי שתי עבירות. למה רש"י כאן מדגיש לנו את כמות העבירות? כי כאן נעשה אולי הקדמה, יש לנו כרגע בפסוקים י' ד' ות' ו' רשימה של שבע עבירות, מפרטים אותם לפי סדר, ואחרי זה התורה אומרת, אם אתם תעשו את השבע העבירות הללו, אז יבואו שבע כללות. והשבע כללות הן לא רק שבע, התורה מפרטת שבע כללות בחמש קבוצות. קבוצה ראשונה של שבע כללות, ואם זה לא יעזור, יבוא קבוצה שנייה של שבע כללות וקבוצה שלישית, ככה חמש קבוצות של שבע כללות ומפרטים את כולם. אז לכן קודם כל מפרטים מהם שבע העבירות שעליהם יבואו הרשימה של הכללות. שתי העבירות הראשונים שמופיעים פה בפסוק י' זה שלא תלמדו ולא תעשו. פסוק ת' ו' מביא עוד חמש. אם בחוקותיי תימסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. איזה חמש דברים נוספים מפורטים בפסוק שקראי וקראנו? אז רש"י מפרט אותו. ואם בחוקותיי תימסו, מואס באחרים העושים. כי הוא בעצמו כבר לא עושה, אמרנו בפסוק י' שהוא לא לומד ולא עושה. אבל הוא רואה שאחרים עושים, הוא גם לא יכול לסבול שמישהו אחר עושה. משפטיי תגעל נפשכם, שונאת החכמים. לבלתי עשות, זה דבר שלישי, מונע את אחרים מעשות. לא רק שהוא לא יכול לסבול שאחרים עושים, אלא הוא משתדל שאחרים לא יעשו. את כל מצוותיי, לא כתוב את כל המצוות, את מצוותיי, מה פירוש? כופר שלא ציוויתים. הוא אומר, יש אולי מצוות, אבל הוא כופר, הוא אומר, זה לא בא מהקדוש ברוך הוא. לכך נאמר את כל מצוותיי, ולא נאמר את כל המצוות. אחר כך יש דבר חמישי, להפריכם את בריתי. כופר בעיקר, הוא פשוט כופר ואומר חלילה שאין אלוקים. הרי, מה? תסכם רש"י ואומר, הרי שבע עבירות. אז אם כך הגענו מפסוק י' לדעת פה שבע, והוא מפרט את כל השבע. הוא אומר ככה, הראשונה גוררת השנייה וכן עד השביעית. והילואן, לא למד ולא עשה. מואס באחרים העושים. שונא את החכמים. מונע את האחרים. כופר במצוות, כופר בעיקר. אחרי שיש לו את השבע עבירות, עכשיו בא פירוט על שבע עונשים. פסוק ת' ז', אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלו אויביכם. מפרט רש"י, כל הפסוק הזה מביא לנו בסך הכל שלושה עונשים. למרות שיש כאן עריכות, אנחנו נראה בהמשך שהמילה בהלה זה כותרת. הכותרת הזו כוללת בתוכה שלבים שונים שהם כולם באותו כותרת, שחפת, קדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, זה הכל פרטים במילה בהלה. לאחר מכן יש זרעתם לריק זרעכם, זה דבר שני, ואכלו אויביכם, ושנראה בהמשך, זה דבר נוסף. אז בואו נראה. אומר רש"י, והפקדתי עליכם, פירוש המילה, וציוויתי עליכם. כנגד שבע עבירות שהיה קודם. והפקדתי עליכם פירושו וציוויתי עליכם, אני ציוויתי על הכללות שיבואו. שחפת זה חולי שמשחף את הבשר, משחף פירושו שהוא מייבש אותו. אנפוליש בלז, דומה לנפוח שהוא קלה נפיחתו, ומרית פניו זעופה. כמו אדם שנהיה חיוור לגמרי. קדחת, מה זה? חולי שמקדיח את הגוף ומחממו ומעבירו. יש לו פשוט חום. כמו כי יש קדחה באפי, אז קדחת זה חום. מחלות עיניים ומדיבות נפש, זה מתייחס לאותו מחלה, והוא אומר ככה, העיניים צופות וחלות לראות שיקל וירפא, הוא פשוט מייחל ומצפה לרפואה, וסוף שלא ירפא. מה זה מדיבות נפש? וידבו הנפשות של משפחתו במותו. כל תאווה שאינה באה ותוחלת ממושכה קרויה כליון עיניים. אז החולה עצמו יש לו כליון עיניים, יש לו כל הזמן תוחלת, דיינו ציפייה לרפואה, וזה לא בא, זה נקרא עיניו קלות. וזרעתם לריק, תזרעו ולא תצמח. ואם תצמח, אם יצמח בכל אופן משהו, ואכלו אויביכם. ונתתי פניי, מתייחס כאן רש"י לפסוק י"ז שעוד לא קראנו אותו, אבל מתייחס, אולי נקרא את פסוק י"ז עכשיו, ואז נראה את ההתייחסות של רש"י לפסוק הזה, ואז יש סיכום על שני הפסוקים יחד. פסוק י"ז אומר, ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. אומר רש"י, ונתתי פניי פני שלי, פונה אני מכל עסקיי להרע לכם, ורדו בכם שונאיכם כמשמעו. הפירוש ורדו, ישלטו בכם. עכשיו, אחרי שרש"י הסביר את לכאורה את פירוש המילים, אז רש"י נותן לנו הסבר כללי על כל שני הפסוקים, אומר ככה. אגדת תורת כהנים מפרשה זו, והאגדה של תורת כהנים כתוב ככה. מה הוא אומר בתורת כהנים? אף אני אעשה זאת. שואל למדרש, מה פירוש אף אני אעשה זאת? אף אני פירושו גם אני אעשה כך. זאת אומרת, מי עוד יעשה שאומר הקדוש ברוך הוא גם אני? אין שום דבר חוץ ממנו. מה שייך להגיד שהקדוש ברוך הוא אומר גם אני? הכל הרי ממנו. אומר תורת כהנים, אף אני פירושו, אף זה כעס. אף אני אעשה זאת, איני מדבר אלא באף, בכעס אני אעשה את זה. וכן מביא רש"י, חיזוק לפירוש הזה, מה שנלמד בעזרת השם עוד מעט, בפסוק מ"א, כתוב, אף אני אלך עמם בקרי, גם שם זה הכוונה בכעס. והפקדתי עליכם, עוד מעט נראה את זה בפסוק מ"א, אז נסביר את הפסוק הזה. והפקדתי עליכם, אז רש"י הסביר קודם לפי פשוטו מה זה והפקדתי, וציוויתי. אבל מה אומר תורת כהנים על והפקדתי עליכם? שיהיו המכות פוקדות אתכם מזו לזו. עד שהראשונה פקודה אצלכם, אביא אחרת ושמחן עלה. זה מה שנקרא בסלנג, אומרים שהצרות באות בצרורות. כן? זה בא עד שאתה לא גומר עם הראשונה, כבר באה השנייה. בהלה, מה זה בהלה? מכה, בהלה זה שם כללי. מכה מבהלת את הבריות. מכה שאנשים נבהלים ממנה. והאיזו, זו מכת מותן. מה זה מותן? יש במילה הזו כמה וכמה אפשרויות איך לנקד את דברי רש"י לפי המפרשים. פירוש אחד זה מותן, מותן זה מלשון מוות, מכה שמתים ממנו. פירוש אחר אומרים, אפשר לנקד את זה, זו מכת מותן, מכה שקשורה למותניים. פירוש שלישי אפשר להגיד, מכת מותן מלשון המתנה. זאת אומרת, מכה שהיא נמשכת הרבה זמן, אתה ממתין הרבה זמן לרפואה שלה וזה לא בא. שלא נדע. את השחפת, מה זה? יש לך אדם שהוא חולה, הוא מוטל במיטה, אבל בשרו שמור עליו, לפחות הוא נראה רענן. תלמוד לומר שחפת, מה הכוונה שחפת? שהוא נשחף, מה הפירוש? הוא נהיה יבש. או איתים שהוא נשחף, אבל נוח ואינו מקדיח, הוא נהיה אומנם יבש וחלש, אבל אין לו חום. תלמוד לומר, ואת הקדחת מלמד שהוא מקדיח. זאת אומרת שיש לו גם חום. או עיתים שהוא מקדיח, לפעמים יש לו חום, וסבור הוא בעצמו שיחיה, לפחות הוא מרגיש שהוא הולך להתרפות מזה. תלמוד לומר, מחלות עיניים, הוא כל הזמן ממתין לרפואה וזה לא בא. או עיתים, או הוא אינו סבור בעצמו שיחיה, אבל אחרים סבורים שיחיה. תלמוד לומר, הוא מדיבות נפש. זאת אומרת, כל הפרטים הללו זה הכל תחת הכותרת בעלה. הבעלה תבוא בצורה כזו שיהיה בשחפת, שיהיה בקדחת, שיהיה מחלות עיניים, שמדיבות נפש, והכל זה אותו דבר. הדבר השני זה, וזרעתם לריק כוחכם. מה הכוונה? זורה ואינה מצמחת. לא מצמיח לו. זה כללה שנייה. עכשיו, ומעטה, אם יש כבר את הכללה הזו שזה לא צומח, מה אויביכם באים ואוכלים? אם לא צמח, אז מה אויבים יכולים לאכול? ומה תלמוד לומר, ואכלו איבכם, מה שאנחנו להגיד את הכללה השלישית, ואכלו איבכם. הכיצד, זאת אומרת ככה, זורה שנה ראשונה ואינה מצמחת. שנה שנייה מצמחת. ואויבים באים ומוצאים תבואה לימי המצור. הוא שבפנים, ואלה שנמצאים בפנים בתוך העיר, במצור, מתים ברעב. למה? שלא לקטו תבואה השתקת.
לא הייתה.
דבר אחר, עוזרתם לרגזרכם, זה לא הולך על, על תבואה גשמית, אלא כנגד הבנים והבנות הכתוב מדבר. זרכם זה הילדים שלכם, שאתה עמל בהם ומגדלם, והחטא בא ומחלה אותם. שנאמר, כמו שכתוב אצל איכה, ירמיהו הנביא אומר שם, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. מה שאני גדלתי, אומר ירמיהו, אז האויבים מחלים אותם, החטאים. ונתתי פניי בכם, שכתוב בתחילת פסוק י' ז', כמו שנאמר בטובה, כמו שקראנו קודם בפסוק ט', בצד החיובי, כתוב פניתי עליכם, כך נאמר ברע, ונתתי פניי. משלו משל, למלך שאמר לעבדיו, פונה אני מכל עסקיי, ועוסק אני עמכם לרע. וניגבתם לפני איביכם שיהיה המוות הורג אתכם מבפנים. מה הכוונה וניגבתם לפני איביכם? אתם מבפנים יהיה לכם מוות, ובעלי דבביכון, דהיינו האויבים שלכם, מקיפים אתכם מבחוץ. ורדו בכם שונאיכם. מה זה רדו בכם שונאיכם? אומר רשי, שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם. השונאים יבואו מבפנים. מה זה מבפנים? זה מה שנקרא גייס חמישי, חלק מבפנים. שבשעה שאומות העולם עומדים על ישראל, אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר, שגוי בא, הוא רוצה לראות רק דבר שהוא יכול לזהות מבחוץ בצורה פתוחה. כמו שהפסוק אומר בשופטים, והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם וגומר, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ. כשהגויים באים לוקחים את היבול, זה מה שנמצא בגלוי, זה מה שהם לוקחים. אבל בשעה שעמיד עליכם מכם ובכם, רק שהאויב בא מבפנים, הם מחפשים אחר המתמניות שלכם, כי הם מבפנים, הם יודעים מה לחפש. וכן הוא אומר, כמו שהנביא מיכה אומר, ואשר אכלו שער עמי, מתי שאוכלים את הבשר של העם שלי, ואורם מעליהם יפשיטו, יפשיטו למנטרון, זה אומר, זה הולך על, על האויבים מבפנים, שהם לוקחים את המתמניות, וגומר. ונסתם מפני אימה, ואין רודף אתכם מבלי כוח. זה השבע פורניות שיבואו על השבע עבירות הראשונים. פסוק י' ח' אומר, ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. אומר רש"י, ואם עד אלה, ואם בעוד אלה לא תשמעו, זאת אומרת, אם כשתקבלו את האיסורים הראשונים לא תתפסו את עצמכם, ויספתי עוד איסורים אחרים, שבע על חטאותיכם, שבע פורניות על שבע עבירות האמורות למעלה. אז אותם שבע עבירות שכבר אמרנו קודם, אם לא חזרנו בנו בתשובה הראשון, בדגל הראשונה, יבואו
עוד שבע.
פסוק י' ט' מפרט את השבע הנוספים. ושברתי את גאון עוזכם, ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארציכם כנחושה. מסביר רש"י, ושברתי את גאון עוזכם, זה בית המקדש. בית המקדש נקרא גאון עוזנו, החוזק שלנו. כן הוא אומר, כמו שהפסוק אומר ביחזקאל, הנני מחלל את מקדשי, את גאון עוזכם. ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארציכם כנחושה. אומר רש"י, זו קשה משל משה. כשאנחנו נלמד בעזרת השם את התוכחה בספר דברים, פרשת כי תבוא, שם כתוב משהו דומה, אבל יותר קשה כתוב פה. למה? ששם הוא אומר, מה כתוב אצל משה רבינו? והיו שמך אשר על ראשך נחושת. משה רבינו אומר שהשמיים יהיו נחושת והרצפה תהיה ברזל. מה כתוב פה הפוך? שהשמיים יהיו ברזל והרצפה תהיה נחושת. מה זה משנה? משה רבינו אומר שיהיו השמיים מזיעים כדרך שהנחושת מזיעה. זאת אומרת, קצת גשם יהיה, קצת רטיבות מלמעלה תרד. והארץ אינה מזיעה, כדרך שאינה ברזל מזיעה. אז אם למטה לא מזיעה, אז והיא משמרת פירותיה, לפחות הפירות יישמרו, כי רטיבות מביאה עובש ומביאה קלקול. אבל כאן כתוב הפוך, השמיים לא יהיו מזיעים כדרך שאין הברזל מזיע, אז אם למעלה לא ירד שום רטיבות ויהיה חורף בעולם, יהיה יובש, והארץ תהיה מזיעה כדרך שהנחושת מזיעה, אז מה שכבר אתה שומר והיא מאבדת פירותיה. פסוק חף, ותם לריק כוחכם ולא תיתן ארציכם את יבולה ועץ הארץ לא ייתן פריו. אומר רש"י, ותם לריק כוחכם, מה הכוונה? הרי אדם שלא עמל, שלא חרש, שלא זרע, שלא ניקש, שלא כיסח, שלא אדר, אדם שלא עשה שום דבר וצמח מעצמו, ובשעת הקציר שסוף סוף צמח משהו וצריך עכשיו לקצור, בא שידפון ומלכה אותו, אין בכך כלום, האדם הזה לא כל כך מצטער,
הוא לא עבד על זה,
אבל אדם שעמל וחרש וזרע וניקש וכיסח ואדר, הוא בא שידפון ומלכה אותו, הרי שיניו של זו כהות, שיניים שלו נחלשות לגמרי, זה הפירוש ותם לריק כוחכם, תשקיעו ולא יצא כלום, ולא תיתן ארציכם את יבולה. מה הכוונה? כאן לא הכוונה שהיבול לא יצמח, זה כאן פירוש אחר למילה יבולה. אף מה שאתה מוביל, גם מה שאתה מוביל בשעת הזרע, מוביל, זאת אומרת ביום הזריע אתה מוביל ונותן לה את הזרע שלה, לא ייתן כלום. ועץ הארץ, מה הכוונה ועץ הארץ? אפילו מן הארץ יהיה לקוי, שלא יחנית פירותיו בשעת הכנתה. זאת אומרת שבזמן הכנתה הרי העץ מושך את הרטיבות שלו מהאדמה, את הלחות, זה נותן כוח לעץ להתחיל את הכנתה של הפרי. פה הוא לא ימשוך כלום, הארץ יבש לגמרי. לא ייתן, מה זה לא ייתן? איך נקרא את המילה לא ייתן? ועץ הארץ לא ייתן, או לא ייתן פריו. לאן ילך המילה לא ייתן? אומר רש"י, המילה לא ייתן ילך גם גם אחורה וגם קדימה, ואז זה ייחשב כשתי כללות. לא ייתן, אומר רש"י, משמש למעלה ולמטה, העץ והפרי. ואז עץ הארץ לא ייתן, פירושו שהוא לא ייתן את הפירות שלו, לא יהיה חנתה אפילו. לא ייתן פריו, פירושו שהוא מפרה משאיר פירותיו. הרי שתי כללות ויש כאן שבע פורניות, אז אם כך יש לנו רשימה של עוד שבע. הלאה, פסוק חף א', אם תלכו עם עיקרי ולא תבואו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם. עכשיו באה קבוצה שלישית, ואם תלכו עם עיקרי, אומר רש"י, רבותינו אמרו ארעי. מה הפירוש תלכו עם עיקרי? הבן אדם כן יעשה, אבל הוא יעשה את זה במקרה שאינו אלא לפרקים, הוא עושה כבר אבל הוא עושה ולא עושה. כן, תלכו ארעי במצוות, כן, תעשו את המצוות, אבל זה יהיה רק שלא יהיה לכם שום עיסוקים ותהיו משורממים, תעשו את המצוות, אבל ככה תחפשו כל הזמן תעסוקות אחרות.
זה מצב שכבר אחרי המכות הם באים,
אחרי המכות רוצים כבר להתחיל לקיים, אבל הם מקיימים את זה כמו שאומרים, כשיהיה לי זמן אני אעשה, ואני אעשה טובה ואני אעשה מה.
אנחנו נפגשנו במילה הזאת קרי כפי
שפעה, זה מה שרש"י הסביר, שקרי פה זה מלשון ישראל, זאת אומרת שתקיימו את המצוות אבל רק במקרה. פירוש אני מביא רש"י, ומנחם פירש לשון מניעה. רש"י פירש שקרי פה פירוש לא שתעשו את זה מפעם לפעם, אלא שבכלל לא תעשו, תימנו מעשייה. איפה רואים שהמילה קרי יכול להיות במשמעות של מניעה מוחלטת? מביא את הלשון במשלי, משלי אומר, וכן עוקר רגליך, שלמה המלך אומר, עוקר רגליך מבית רעיך פן ישראלך, אל תלך מדי הרבה לבית של החברים שלך, כי אם תהיה שם מדי הרבה על הראש שלו, אז אתה תגרום שישנא אותך. אז מה אומר עוקר רגליך? מה זה עוקר רגליך? תמנע את עצמך. רואים שהמילה עוקר זה לא תלך במקרה פעם כן ופעם לא, אלא עוקר, תמנע. וכן במקום שני כתוב במשלי במקום אחר, יקר רוח. יקר רוח, הוא אומר שמה, שלמה אנחנו מדבר על אדם שהוא ממעט בדיבורו, שיקר לו כל מילה, הוא מונע את עצמו מדיבור. יקר רוח פירושו שהוא אדם חכם, מונע את עצמו מדיבור. אז רואים שהמילה הוקר, יקר, זה יכול להיות לפעמים מלשון למנוע. על דרך הזה גם פה קרי פירושו שתמנעו לגמרי. וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס. מה אונקלוס אומר את המילה קרי? בקשיו, לשון קושי, שמקשים ליבם להימנע מתקרב אליו. שבע כחטאותיכם, שבע פורעניות אחרים במספר שבע. למה דווקא הכל במספר שבע? כחטאותיכם, כי אמרנו בהתחלה שהחטאים היו שבע חטאים, שעל זה נבנה כל האנשים הללו. פסוק חב ב. וישלחתי בכם את חיית השדה ושיקלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמאיתה אתכם ונשמו דרכיכם. אומר רש"י, וישלחתי, מה זה וישלחתי? לא מלשון שליחות, אלא לשון גירוי על בהמה ועל חיה. כשאומרים משליח, כתוב שם במכות, זה לשון אני מגרה,
להשתלח.
כן? ושיקלה אתכם, אומר רש"י ככה, אין לי אלא חיה משקלת.
כן, דבר.
שדרכה בכך. חיה בדרך כלל, שהיא באה וטורפת, אז היא גורמת מיד למוות. בהמה שאין דרכה בכך, בהמה בדרך כלל נותנת נשיכה, היא לא גורמת למוות. מניין, איפה נדע שגם הבהמה במקרה הזה יהיה לה את הכוח הזה להמית? תלמוד לומר, יש פסוק שכתוב בספר דברים, ושם בהמות השלח בם. שם בהמות השלח בם, אז רואים שמלמעלה יכול לעשות הקדוש ברוך הוא גם דברים שלמעלה מדרך הטבע. גם הבהמה יכולה להמית. אז מה שכתוב כאן, והשלחתי בכם את חיית השדה ושיקלה אתכם, הכוונה היא לא רק החיות יעשו את זה, אלא גם הבהמות. הרי שתיים, אז יש לנו כבר שתי כללות. כללה אחת שהחיות יעשו את זה, כללה שנייה שהבהמות יעשו את זה. ומניין שתהיים ממיתה בנשיכתה? איפה אנחנו יודעים שהבהמה יש לה כוח לנשוך והיא גם ממיתה? תלמוד לומר, כתוב בדברים, באותו פסוק שבאנו קודם, עם חמת זוחלי אפר. זאת אומרת שהבהמה יש לה למעלה מדרך הטבע כוח בנשיכה שלה להמית, כאילו שזוחלי אפר ממיתים נחש. מה אילו נשכים וממיתים? אף אילו נשכים וממיתים. זאת אומרת, יש לנו כאן שלוש כללות. יש לנו נשיכה של חיה, של בהמה, וזה נעשה באופן שהיא ממיתה. כבר היו שנים בארץ ישראל, חמור נושך וממית, ערוד נושך וממית. כאן ערוד הכוונה לחמור מדברי. ושיקלה אתכם, מי זה אתכם? אילו הקטנים. הקטנים פירושות, הילדים הקטנים לא עלינו, כשהאדם, ילדיו, מתים, הוא נקרא אב שקול. זה נקרא, שיקלה אתכם.
היה רעה כזה.
והכרית את בהמתכם. מה זה והכרית את בהמתכם? מבחוץ. זאת אומרת שמבחוץ הם יבואו מוות מבחוץ, והמית אתכם זה יהיה מבפנים. ונשמו דרכיכם, דרכיכם לשון רבים אומר רש"י, שבילים גדולים ושבילים קטנים. זאת אומרת כל השבילים יהיו שוממים, אף אחד לא רוצה להסתובב שם, כי כל בהמה שאתה מוצא מיד נושך את דברים. הרי שבע פורעניות, איזה שבע פורעניות? מפרט אותם רש"י, שן בהמה ושן חיה, חמת זוחלי אפר, זאת אומרת הם עושים את זה באופן של מוות, ושיקלה את הילדים הקטנים, והכרית את הבהמות מבחוץ והמית מבפנים, ונשמו שהדרכים יהיו ריקים. אחרי זה באה התורה בפסוק חב ג' ואומרת, ואם באילה לא תבשרו לי והלכתם עם עיקרי, גם זה לא יעזור. מה זה לא תבשרו לי? אומר רש"י, לשוב אליי. זאת אומרת, לא תבשרו פירושו, לא תיקחו מוסר ולא תחזרו בתשובה. אומרת לנו פסוק חב ד', והלכתי האפנים אחם בקרי והיקיתי אתכם גם אני שבע על חוטותיכם. כאן מסבירים כאילו זה בקרי, זה בקושי. זאת אומרת, אתם תלכו איתי בהקשנות, אז תקבלו מידה כנגד מידה. פסוק חפה, אם מתחיל לפרט את השבע הפורעניות הבאות.
כן? אבל
פסוק חפה אומר ככה, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, ושילחתי דבר בתוככם, וניתתם ביד אויב. אומר רש"י, נקם ברית. מה פירוש נקם ברית? ברית פירושו, לפי איך שרש"י מסביר פה, סטנדרטי. נקם ברית זה נקמה רגילה. אומר רש"י ככה, ויש נקם שאינו בברית, כדרך שאר נקמות. לפעמים יש נקמות שהן לא סטנדרטיים. מה זה נקרא נקמה לא סטנדרטית? וזהו לדוגמה סימוי עיניו של צדקיהו. כשתפסו את המלך צדקיהו, אז מה עשו אותו? להרגו אותו, אלא ניקרו את עיניו. זה לא דבר נורמלי וסטנדרטי. זה מה שראה שמה. לפעמים יכול להיות עונשים כאלה שהם לא רגילים. כאן אומרת התורה, נקם ברית. מה זה נקם ברית? נקמה שהם בנורמה. זה פירוש אחד למילה נקם ברית. דבר אחר, פירוש נוסף, מה זה נקם ברית? נקמת בריתי אשר עברתם. אני אנקום את הברית שלא שמרתם. כל הבאת חרב שבמקרא, כשכתוב והבאתי עליכם חרב, מה פרש והבאתי עליכם חרב? יפלו חרבות מהשמיים? אומר לא, כל מקום שכתוב שהוא יביא חרב היא מלחמת חילות אויבים. פירושו שיבואו אנשים, חיילים, אנשי חרב, והם ילחמו. ונאספתם מן החוץ אל תוך הערים מפני המצור. יבואו חיילים, יעשו מצור, אז כולם יצטרכו להיכנס פנימה לתוך הערים. ושילחתי דבר בתוככם, ועל ידי הדבר וניתתם ביד אויבים עצרים עליכם. בגלל שיהיה דבר בפנים, אז אתם תברחו החוצה. למה תברחו החוצה? לא לברוח מהדבר, אלא לקבור את המתים מהדבר. כמו שרש"י אומר, לפי שאם מעלינים את המת בירושלים, יש כלל שאדם בירושלים אסור להלין אותו, אלא מיד קוברים אותו, לכן אתם תרצו להוציא את המת מחוץ לעיר. כשמוציאים את המת לקוברו, ניתנים ביד אויב. פסוק חבב בשברי לכם מתי לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסברו. אומר רש"י, מתי לחם, פירוש המילה מתי לחם, לשון מישן. המתי זה המישן, המישנת של הבן אדם. מתי לחם זה המישנת שלנו, הלחם זה המישנת. כמו מתי עוז, כן? מתי חזק. מה זה נקרא בשברי לכם מתי לחם? אשבור לכם כל מסד אוכל. והם, איך נשבר המתי של הלחם? חיצי רעב, שבא רעב, התחלה של הרעב שוברת את הלחם. ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. למה 10 נשים יצטרכו לבוא לתנור אחד? לא שיחסרו תנורים, מחוסר עצים. לא יהיו כולם עצים, למי שכבר יש עצים כולם מתנפלים לנצל את ההזדמנות ולאפות שם. ושיבו לחמכם במשקל. למה צריך לשקול את הלחם? בסדר, אבל כל אישה באה עם הבצק שלה, שמה לה את זה בתנור, תיקח את הבצק לעצמה. למה צריך אחר כך לשקול? מה הבעיה? אומר רש"י שהסיבה היא שתהיה התבואה נרכבת ונעשית פת נפולה ומשתברת בתנור. כיוון שהתבואה הייתה רקובה, אז הקמח לא טוב, אז הבצק שיוצא הוא לא מספיק תופס, ואז שאתה שם אותו בתנור הוא מתפרק. אחרי שרוצים להוציא את זה כבר לא יודעים מה שלה ומה שלה, כי כבר הכניסו אמנם לחמים לחמים, אבל באפייה מצאו אוסף של פירורים, והן יושבות ושוקלות את השברים לחלקם ביניהם. ואכלתם ולא תסבעו, אומר רש"י, זהו מהירה בתוך המעיים בלחם.
כנגד הברכה.
נכון. הרי 7 פורניות, מה הם 7 פורניות? מפרט אותם רש"י. חרב, מצור, דבר, 7 מתי לחם, חוסר עצים, פת נפולה, מהירה במעיים. וניתתם אינה מן המניין שהיא החרב. מה שכתוב, וניתתם יד אויב, זה חלק מהחרב, לכן לא מפרטים את זה כדבר נוסף. עכשיו באים לקבוצה האחרונה. ואם, פסוק רב זיין אומר, ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם, אף אני 7 הלכתותיכם. חמת קרי, אומר אונקלוס קם, בכעס שבתוקף. תוקף של כעס. פסוק חפתת. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. פסוק למד. והשמדתי את במותיכם והכרעתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגעלה נפשי אתכם. אומר רש"י, במותיכם, מה הכוונה? מגדלים ובירניות. יש מגדל גבוה שעולה ועולה כלפי מעלה, אז המגדלים הללו, אומר הקדוש ברוך הוא, ישמיד אותם. חמניכם, איזה חמני, מה זה נקרא חמניכם שהקדוש ברוך הוא יחריץ אותם? אומר רש"י, מין עבודה זרה שמעמידים על הגגות, למה קוראים לעבודה זרה הזו חמניכם, ועל שם שמעמידים בחמה קוראים חמנים. אז ברגע שהבית נופל, אז העבודה זרה שנמצאת על הגג נופלת, והכרעתי אותה. ונתתי את פגריכם, איך, מה הקשר, איך בגלל עבודה זרה נהיה פקרים, אנשים מתים, ויש דבר כזה. תפוחי רעב היו, הם היו מאוד רעבים, והגוף שלהם היה כל כך חלש, ומוציאים עירתם מחיקם, היו מוציאים את העבודה זרה מהחיק שלהם, ומנשקים אותם, ומרוב שמצמידים את זה לגוף, הוא קריסון נבקעת, פשוט הוא כל כך חלש, ונופל עליה, ואז הוא מת מזה. וזה רש"י אומר, זה בנוי על, על סיפור מדהים שמופיע במדרש ככה, שאליהו הנביא מסופר, הסתובב ליד כל אלה שהתקיים בהם הנבואה הזו, והם כולם היו ככה רעיבים, והוא ראה ילד אחד קטן, תינוק, עומד ככה לגמרי רעב ורזה. שואל אותו אליהו הנביא, תגיד לי, מאיזה משפחה אתה? אמר לי, אני ממשפחה פלונית. שואל אותו אליהו הנביא, כמה אנשים הייתם במקור, במשפחה? אומר לו הילד, אנחנו במקור היינו 3,000 אנשים, אבל לא השאיר אף אחד, אני נשארתי אחרון בודד. אומר לו אליהו הנביא, בוא תגיד איתי אחריי מילה במילה. שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם אחד. תגיד אחריי, הוא רצה להחזיר אותו. והילד את זה, לא, חס ושלום, שום אופן. לא כך לימדו אותי ולא כך חינכו אותי. החינוך היה כל כך חזק, הוא לא הסכים, שום אופן. להפך, הוא אומר, אני אוציא את הפסל, והתחיל לנשק את הפסל, ואז מרוב שהוא חיבק את הבסל, אז מסופר שקריסון נבקעת, והוא גם כן מת. זה מה שרש"י מרמז את זה פה בתיאור שלו. וגאלה נפשי אתכם, מה הכוונה? זה סילוק שכינה. הרי אתם זוכרים, אמרנו בהתחלה, שלהפך לא תיגל נפשי אתכם, פה להפך. סוק למד א', ונתתי את עריכם חורבה, ואשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. אומר רש"י, ונתתי את עריכם חורבה, יכול מאדם? מה הפירוש? שרק אנשים לא יהיו שם? אומר, כשהוא אומר, ואשימותי את הארץ, כשכתוב את הפסוק, ואשימותי את הארץ, הרי אדם אמור. אמה אני מקיים חורבה? מה המילה חורבה מוסיפה למילים, ואשימותי את הארץ? מעובר ושב. לא רק התושבים שגרים פה כל הזמן לא יהיו, אלא אפילו עוברים ושבים לא יגיעו. והשימות יהיה את מקדשיכם, יכול מן הקורבנות, אולי הכוונה שלא יהיו פשוט קורבנות. ברש"י, כשהוא אומר ולא אריח, הרי קורבנות אמורים. אמה אני מקיים והשימות יהיה את מקדשיכם, מן הגדודיות, מה פירוש גדודיות? זה שיירות. שיירות של ישראל שהיו מתקדשות, בדרך כלל היו קבוצות מכל העולם כולו מתכוננות ונועדות לבוא לשם, לבוא שם, ופשוט יפסיקו לבוא. הרי 7 פורניות, מה הם? אכילת בשר בנים ובנות, והשמדת במות, הרי 2. כריתת חמנים, אומר רש"י, אין כאן פורנות, אלא על ידי השמדת הבירניות, יפלו החמנים שבראשי הגגות ויקרתו. זה תוצאה. ונתתי את פגריכם לגומר, הרי 3. סילוק שכינה, 4. חורבן ערים, שיממון מקדש מן הגדודיות, ולא אריח קורבנות, אז זה עוד 3, הרי 7. פסוק למד ב', אחרי שסיימנו את כל הקבוצות של 7, אז יש כאן עוד תוספת של עוד כמה עניינים. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם, היושבים בה. אומר רש"י, והשימותי אני את הארץ, זו מידה טובה לישראל. פה יש כבר משהו שהוא טוב. מה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, והשימותי אני את הארץ, שאפילו הגויים לא ירצו לגור פה. כן? מה, אז למה זה טוב? שלא ימצאו אויבים נחת רוח בארצכם, שתהיה שוממה מיושביה, לפחות שגם הגויים לא ירצו להיות. סוק למד ג', סוק למד ג', ואתכם אזרה בגויים, ועריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אומר רש"י, ואתכם אזרה בגויים, זו מידה קשה, שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד, רואים זה את זה ומתנחמים. וישראל נזרו כבמזרה, מזרה זה הנפה שמעיפים את התבואה כדי שהרוח תעיף את הפסולת, את המוץ. כי אדם הזורה שעורים מנפה ואין אחת מהן דבוקה בחברתה. אז ברור שאפילו אחד לא יוכל לראות את חברו כדי שיהיה לו איזה נחמה. והריקותי, מה הכוונה? כששולף החרב מתרוקן הנדן. נדן זה הנרתיק של החרב. אז אני ירוקן את הנדן, פירושו שהחרב כל הזמן תהיה בפעולה בחוץ. ומדרשו, חרב הנשמטת אחריכם אינה חוזרת מהר, כי אדם שמריק את המים ואין סופם לחזור. כמו שאתה שופך מים מכוס, זה כבר לא יחזור אף פעם לכוס הזו. תראו שאני ירוקן את החרב שהיא לא תחזור חזרה לכלי. והייתה ארצכם שממה שלא תמהרו לשוב לתוכה, ומתוך כך, הריכם יהיו חורבה, נראות לכם חריבות. שבשעה שאדם גולה מביתו, מקרמו ומעירו, וסופו לחזור, כאילו אין קרמו ביתו חריבים. הוא יודע שאני אחזור, אז הוא מרגיש עדיין זה בסדר. כך שנויה בתורת צונים, אבל אם לא תמהרו לשוב, אז אתם מרגישים שדבר הזה נחרב לגמרי. פסוק למדלת, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. אומר רש"י, אז תרצה, מה הפירוש של המילה תרצה? מלשון ריצוי, לרצות, תפייס את כעס המקום שכעס על שמיתותיה. זה שהארץ תהיה שממה במשך שנים, כפי שרש"י עושה את החשבון, זה ירצה את הכעס על זה שלא שמרתם שמיתות במשך הרבה שנים. וירצת למלך את שבתותיה. פירושו שהשמיתות יחזרו וירצו את המלך, כי אחרי שאתה משלם את העונש, אז העניין חוזר ונרגע. כמה זמן זה ייקח? אומר רש"י, מסביר הפסוק, פסוק למדי. כל ימי השמה תשבות. את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. את כל אותם שנים שעם ישראל היו בארץ, בזמן שהכיסו את הבורא ולא שמרו שמיטה, על כל שנה ושנה שילמו שנה אחת בגלות בבל. הוא עושה רש"י את החשבון. כל ימי השמה לשון העשות. כל זמן שהשיממון של השמיטה התקיים. ומם דגוש במקום כפל, שממה. היה צריך להיות כתוב כל ימי השממה. אז במקום לכתוב פעמיים מם, אז יש דגש במם, וזה במקום לכפול את המם. את אשר לא שבתה, אומר רש"י ככה, 70 שנה של גלות בבל, הן היו כנגד 70 שנות השמיטה. ויובל, שהיו בשנים שהכיסו ישראל בארצם לפני המקום. כל אותם שנים של שמיטה ויובל, שהעם ישראל הכיסו את הבורא ולא קיימו. כמה שנים זה היה? 430 שנה. אומר רש"י את החשבון ככה, 390 היו שני אבונם, מי שנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים. עד התקופה של הגלות של עשרת השבטים, כמה שנים של כעס היה? 390. עכשיו צריך להוסיף על ה-390 עוד מספר שנים, נראה את החשבון. ובני יהודה יחיסו לפניו 40 שנה, מי שגלו עשרת השבטים עד חורבות ירושלים. ממתי שגלו עשרת השבטים, אז בני יהודה נשארו, אז הם יחיסו עוד 40 שנה. הוא שנאמר ביחזקאל, מה אומר הנביא, ואתה שכב על צדך השמאלית וגומר, וחילית את אלה וגומר, ושכבת על צדך הימנית 40 יום, ונשאת את אבון בית יהודה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר ליחזקאל הנביא, הוא מדבר אליו בסגנון כזה, שהוא יבין על מה בגלות, הוא אומר לו, 40 יום צדך ימנית, זה כנגד 40 שנה של בני יהודה, ובצדו השמאלית, זה כנגד הימים של, כל עשרת השבטים.
יום כנגד.
ונבואה זו נאמרה ליחזקאל, בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין. אז יש לנו 40. ועוד עשו 6 שנים, עד גלות צדקיהו, הרי 46. ואם תאמר, אם תשאל אותי שאלה, שנות מנשה 55 היו. מנשה לבד מלא 55 ומנשה היה מלך רשע, אז איך אתה אומר רק 46? מנשה לבד היו 56. אז צריך להיות יותר שנים. אומר רש"י, מנשה עשה תשובה 33 שנה. מנשה לא הכיס את הבורא כל שנות מלכותו, אלא מתוך 55 שנות מלכותו, ו-33 מהם עשה תשובה. וכל שנות ראשו 22. כמו שאמרו באגדת חלק, כמו שכתוב בגמרא. ושל עמון, מלך עמון, 2. שנתיים היה, שנתיים לא טובות של עמון. ו-11 ליהויקים, וכנגדם לצדקיהו. עוד 11 שנים בתקופת יהויקים, עוד 11 שנים בתקופת צדקיהו, אז זה מספר השנים בסך הכל שהכיסו. אם כך, יש לנו פה כמה בסך הכל 436 שנה, כן? כמרנו שהיה לנו 390 עד שגלו עשרת השבטים, והתוספת שהיה לאחר מכן הגענו ל-436. צא וחשוב ל-436 שנה שמיטים ויובלות שבהם. אתה עושה חשבון שבאותם 436 שנה כמה שמיטים ויובלות היו. אז אומר ככה, והן. 16 ל-100. כל 100 שנה יש לך 16 שנים. איך 16? 14 שמיטים ושני יובלות. אז יש לך 400, אז בוא תעשה חשבון. הרי ל-400 שנה 64. כי יש לנו 16, אתה כפול 4 זה 64. ל-36 שנה, אתה צריך להוסיף הרי ל-400 עוד 36. כמה יש לך בעוד 36? 5 מיטות. אז אם יש כך, 64 ועוד 5, 69. הרי 70 חסר אחת, כבר 69 שמיטות שהם לא קיימו, יש לנו.
כן.
איפה עוד אחד? ועוד שנה יתרה שנכנסה בשמיטה המשלמת ל-70. הרי הם, תחשב עוד שנה נוספת לשמיטה הבאה, אמנם זה עוד לא הגיע, אבל השמיטה הבאה שגם אותה מחשבים, הגענו ל-70 שנה. או נוסחה אחרת ברש"י, ואותו יובל שגלו שלא נגמר בעוונם נחשב להם. ועליהם נגזר 70 שנה שלמים, יוצא שבדיוק מספר השנים שלא קיימו שמיטה, קיבלו כנגד זה 70 שנה בגלות בבל. לכן הוא אומר בדברי הימים, ככה גם כתוב, עד רצתה הארץ את שבתותיה וגומר למלות 70 שנה. צוק למדבב, והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. אומר רש"י, והבאתי מורך, מה זה מורך? פחד ורוך לבב. מם של מורך, יסוד נופלו. המם של המורך זה לא מהיסוד של השורש של המילה, אלא הוא נופל. כמו מם של מועד. המילה מועד, אפשר לפעמים להגיד את המילה מועד בלי המם, ונועדתי בלי מם. ושל מוקש, מוקש יכול להיות כמו שכתוב פח יקוש, אז אין שם את המם. אותו דבר גם פה מורך יכול להיות שאתה מוריד ממנו את המם של המילה מורך. אז אם כך, מה השורש? כמו יירח, אל יירח לבבכם. יירח זה מלשון רוך, זה פחד. ונס ומנוסת חרב, כאילו רודפים מורגים אותם. אבל ממה הם פוחדים? לא, באמת אף אויב לא רדף אחריהם. עלי נידף. מה זה עלי נידף? שהרוח דוחפו, הוא מכה הוא על עלי אחר, הוא מקשקש ומציא קול, ואתה מקבל בעלה מאיזה עלי ובורח. וכן תרגומו קל תרפה. מה זה קל תרפה? קול של עלי שמכה על חבטה. קל תרפה דשקיף, לשון חבטה. איפה רואים שזה לשון חבטה? מבירה שכתוב שדופות קדים, אז המילה שדופות, מה זה? שקיפן קידום, אומר אונקלוס. לשון משקוף, מה זה משקוף? מקום חבטת הדלת. כשהדלת מכה במשקוף, אכן קוראים לו משקוף. וכן תרגומו של חבורה, מכה, איך זה נקרא? משקופי. ואותו דבר גם פה, נידף, שאונגלוס מתרגם, דשקיף, מה זה דשקיף? שהוא מכה. עלה מכה במכה, בעלה. פסוק למד זין, וחשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אומר רש"י, וחשלו איש באחיו, כשירוצו לנוס, ייכשלו זה בזה, כי ייבהלו לרוץ. כמפני חרב, כאילו בורחים מלפני הורגים, שיהיה בלבבם פחד, וכל שעה סבורים שאדם רודפם. ומדרשו, המדרש אומר, וכשלו איש באחיו, מה הכוונה? זה נכשל בעוונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. אפילו הצדיקים שלא עשו עבירות, מקבלים את העונש, בגלל שהם ערבים לאחיהם היהודים. פסוק למתחת, ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ועבדתם בגויים, אומר רש"י, כשתהיו פזורים, תהיו עבודים זה מזה. עבודים זה מזה פירושו שאתם מפוזרים, אז כאילו הוא נאבד לי, הוא נעלם לי, אחד נאבד לשני. ואכלה אתכם, אילו המתים בגולה. פסוק למתחת, והנשארים בכם עמקו בעוונם, בארצות אויביכם. ואף בעוונות אבותם איתם עמקו. אומר רש"י, בעוונות אבותם איתם, מה הכוונה? כשעוונות אבותם איתם, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אז עמקו, אז הם ימשיכו לקבל את העונש. מה הפירוש של המילה עמקו? לשון עמסה. כמו שיש את הלשון שכתוב בשופטים, עמסו. וכמוה, מביא רש"י מהנביא זכריה, תימקנה בחוריהם. מה זה תימקנה בחוריהם? העיניים עמסו בחוריהם. נמקו חבורותיי, מה הכוונה? שהפצע נמס ואז הדם יוצא. אותו דבר גם פה, ימקו שהם נמסים לגמרי. פסוק מם, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי. פסוק מם א', אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבה מערל ואז ירצו את אבונם. אומר רש"י, והבאתי אותם, אני בעצמי אביהם. זו מידה טובה לישראל, שלא יהיו אומרים הועיל וגלינו בין האומות, נעשה כמעשיהם. נמצאים כל כך הרבה בין הגויים, אז מה הם בסוף ילמדו מהגויים? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני איני מניחם, אלא מעמיד אני את נביאי ומחזירן לתחת כנפיי. הקדוש ברוך הוא כאן מבשר שבסופו של דבר הם לא יפלו ויחזיר אותם חזרה, שנאמר כמו שכתוב אצל הנביא יחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה וגומר, חייני וגומר, אם לא ביד חזקה וגומר, זה הפסוק שהבאת קודם. או אז יקנה, כמו, מה פירוש או אז? כמו או נודע כישון נגחו, מה פירוש? אם אז יקנה. לשון אחר, מה זה או אז? אולי, שמה אז יקנה לבבם וגומר. ואז ירצו את אבונם, מה הכוונה ירצו את אבונם? יחפרו על אבונם ביסוריהם. עכשיו מתחיל כבר מילים הטובות אחרי כל התוכחה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור והארץ אזכור. אומר רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב. אומר רש"י כאן דבר מעניין. חמישה מקומות נכתב מלא. חמש פעמים בכל התורה כתוב את המילה יעקב עם וו נוספת. פעם אחת זה פה, וארבע פעמים נוספים הם בספר ירמיהו. ואליהו הנביא חסר בחמישה מקומות. חמש פעמים בתורה כתוב אליהו, אליה, כן? פעם אחת זה אצל הנביא מלאכי, הפסוק הידוע, הנה אנוכי שולח לכם עד בוא אליהו הנביא, ועוד ארבע פעמים אצל הנביא בספר מלאכים. מה העניין? שיעקב חמש פעמים עם וו נוספת, אליהו חמש פעמים עם וו פחות. אומר שיעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון, שיבוא ויבשר גאולת בניו. יעקב אבינו לקח לאליהו את הוו, הוא אמר לו, אני לוקח ממך ערבון, שאתה מתחייב לי שאתה תבוא לבשר על הגאולה. עכשיו יש כאן רמז, בתוך רמז מעניין מאוד שהמפרשים אומרים. למה הוא לקח לו דווקא את האות וו? כשאתה עושה ערבון, אז יש לשון שאומר שאתה תוקע לו כף, כמו שיש את הפסוק במשלי, בני, אם ערבת לרעך, תקעת כף, תקעת לזר כפיך. לתקוע כף זה נקרא שאתה לוקח ערבון. כשאתה תוקע כף, איך תוקעים כף? אחד לוקח את היד, נותן לשני את היד, יד ביד. איך אתה נותן יד עם כל החמש אצבעות? יש כאן שתי רמזים. כל אצבע דומה לבב, חמש ובים. יעקב תקע כף לאליהו ולקח מאליהו יד. מה פירוש לקח לו את היד? לקח לו חמש ובים. זה רמז ראשון. עכשיו יש כאן רמז בתוך רמז. כתוב שכמה איברים, הרי יש רמח איברים ביד. במשניות, מסכת אוהלות, כתוב שביד לבד יש 30 איברים. אז אם כך, שהוא לקח מאליהו את היד, הוא לקח לו 30 איברים. חמש כפול וו, יש 30. זאת אומרת שהוא לקח לו את הוו, חמש אצבעות, כל אצבע זה וו, לקח לו חמש ווים, הוא לקח לו חמש פעמים וו, חמש פעמים שש, זה 30, לקח לו את 30 איברים, במילים אחרות לקח ממנו התחייבות מלאה, שהוא יבוא ויגול את עם ישראל. זה הרמז בוו הזה. וזכרתי את בריתי יעקב וגומר, שואל רש"י, למה נמנוע אחורנית? למה זה כתוב הפוך? מתחיל יעקב, עובר ליצחק ואחר כך אברהם. כלומר, כדאי הוא יעקב הקטן לכך. יעקב לבד מספיק זכותו לבוא, להביא את הגאולה. ואם אינו כדאי, הרי יצחק עמו. אם יעקב לא מספיק, נביא גם את יצחק. ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו, שהוא כדאי. אצל אברהם, בוודאי יהיה כבר כדאי. שואל רש"י שאלה נוספת, ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק? כתוב פה, זכרתי על יעקב. כתוב אזכור על אברהם, על יצחק לא כתוב את המילה זכירה. אומר רש"י, הסיבה היא, למה לא נאמר זכירה ביצחק, אלא אפרוש של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח. לזכור אתה צריך, כשהדבר לא מול העיניים, אתה אומר, טוב, תן לי סימן שאני אזכור אותך. אבל כשאתה כל הזמן מול העיניים, אתה לא צריך לזכור, אתה רואה את זה. האפר שאברהם אבינו לקח את העיל במקום יצחק, ואברהם אבינו אמר שזה יהיה תחת בני, זה נחשב כאילו האפר של יצחק, אז האפר הזה אומר הקדוש ברוך הוא צבור ומונח על המזבח לפני תמיד. את יצחק לא צריך לזכור, הוא נמצא תמיד באופן תמידי. פסוק מ"ג, והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה באשמה מהם, באשמה מהם, והם ירצו את אבונם. יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי גאלה נפשם. אומר רש"י, יען וביען, מה הפירוש? גמול ובגמול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר שהטלטולים והגלות של עם ישראל זה בגלל ובגלל, לא צריך לפרט, כאילו בגלל שלוש נקודות, בגלל שלוש נקודות, יש הרבה סיבות. ומה המרכז של כל הסיבות? אשר במשפטי מעשו. פסוק מ"ד, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. ואף גם זאת, אומר רש"י, ואף אפילו אני עושה עמהם זאת הפורענות אשר אמרתי, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים לכלותם ולהפר בריתי אשר איתם, אלא פסוק ממי, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם, לאלוהים, אני אדוני. ברית ראשונים, אומר רש"י, של שבטים. שבטים הכוונה, שבטי ישראל שיצאו בארץ מצרים. פסוק מ"ו, הפסוק האחרון לשיעור היומי, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. והתורות, למה כתוב תורות לשון רבים? אומר שאחד בכתב ואחד בעל פה, מגיד שכולם ניתנו למשה מסיני. עכשיו נגיד לפחות מילה אחת, איזה מילה כאן של כללה מבואר בפנימית הדורה שהיא ברכה. אז אחד הדברים שמבואר אדמו הזקן בחסידות, הוא לוקח את הפסוק של רפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד וישיבו לחמכם במשקל. כל הפסוק הזה אומר, בפסוק הזה יש ברכה גדולה מאוד, שהתנור זה חום, חום של יהודי זה חום של הנשמה. החום של היהודי יהיה באחד, אחד זה השם אחד ושמו אחד. 10 נשים מרמז על שתי דברים. קודם כל זה מרמז שכל הריבוי של עם ישראל כולם יהיו מאוחדים בתנור אחד, כולם יהיו חמים בחמימות אחת של אהבה לבורא עולם. וזה מרמז על עוד נקודה, כתוב בפנימיות התורה שבנפש יש לנו 10 כוחות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. 10 כוחות הנפש, כל 10 כוחות הללו מרומזים במילים 10 נשים. אז אומרים שכל 10 כוחות הללו ואפו, כולם יהיו אפויים וחמים ומתלהבים בתנור אחד, בהתלהבות אחת לבורא עולם. זה ברכה הכי גדולה שנגיע לאהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא.